יום חמישי פרשת האזינו. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים שקשורים לארבעת המינים. כמובן יש פה סיפור מאוד מעניין, התפרסם בנר לשולחן שבת בתוך ויתהלך חנוך, על כך הועברו ארבעת המינים ליהודי מוסקבה מתחת לאפם של אנשי הקג"ב. היה לפני עשרות שנים רב חנוך שטרלינג, איש יקר ומיוחד, תושב אנטוורפן שבבלגיה, היה אמור לנסוע לברית המועצות לעסקים כמה זמן לפני סוכות, הוא החליט להסתכן, לקחת איתו כמה סדים של ארבעה מינים. כידוע באותם ימים, הברכה לברית המועצות, בפרט הברכת משמשי קדושה, הייתה כרוכה ממש בסכנת נפשות ממש. במקרה הטוב זה יכול להיות גזר דין של גלות בסיביר. רב חנוך היה אמור לבקר בשלוש ערים גדולות, הוא תכנן להשאיר בכל עיר סד אחד. כשהוא הגיע לנמל התעופה של מוסקבה, עבר את ביקורת הגבולות בלי בעיות, זה היה הנס הראשון. לא שאלו שאלות, לא התעניינו על תכולת המזוודות. הגיל מוחד בבוקר לבית הכנסת במוסקבה, יושב ליד יהודי שהכיר אותו בנסיעות הקודמות, פתח סידור והתחיל ממלמל ביידיש, כאילו מתפלל. והוא אמר לו שיש לו ארבעה מינים. אור עיניו של היהודי, הם קבעו להיפגש בפארק גורקי, שם של אותו מקום. טוב, כמובן שלערוך שיחות באותו פארק מפורסם, זה לא דבר של מה בכך. בוודאי שאי אפשר להעביר חפצים מיד ליד, הרי סוכני הקג"ב בולשים ועוקבים שם תמיד. מצא רב חנוך עצה גאונית, גוזים בקבלה במלון זר פרחים גדול וסידור פירות. בזר הפורח הוא שילב את הלולה והדסים, ובסידור פירות הוא החביא את האתרוג, וככה בידיים מלאות כל טוב, מגיע לפארק, פגש את ידי ומסר לו את הזר והפירות. למחרת המשיך לקייב, גם שם ארגן זר פרחים וסל פירות, וכיוון שהוא לא ידע לאיפה לפנות, הוא התקשר למשרד התיירות, כך לדעת איפה ממוקם את הכנסת. ידעו בשם של רחוב, רק לא ידעו להגיד לו את המספר של הרחוב, או לא רצו, את המספר של הבית. הוא לקח מונית, הוא ביקש מהנהג להעט בנסיעה באותו רחוב, כדי שהוא יוכל לאתר את בית הכנסת, או בטוח שהוא יזהה מבחוץ. לצערו, עברו את כל הרחוב, היה ארוך מאוד, לא מצא שם בית שיוכל לענות להגדרה בית הכנסת. רב חנוך לא התיימש, הוא עבר לנהג שיחזור, שיסע עוד פעם. הוא ביקש ממנו לנסוע פעם תחילה, ופתאום מרוב התרגשות, הוא צעק לנהג עצור. הוא ראה לפניו איזה צריף רעוע, מת ליפול. הוא שיער שבוודאי שם הוא ימצא את מבוקשו, ואכן כשהוא נכנס הוא נתקל במניין יהודים, מפקדים ופלגים. הוא התעניין עם מישהו מהם יודע יידיש. אחד היהודים מעז, וענה שכולם פה יודעים יידיש, אבל אף אחד לא רוצה לדבר עם אדם שהוא לא מקומי, לא מוכר להם. אוזניים לכותל רמזו לו, ואשר עוד המפח יתומים. חנוך דיבר איתם בחידות והודיע להם על התכונה של הזר והסל. בהתחלה הם עשו את עצמם אילמים, כאילו לא נרמזו. טוב, אבל ניכרים דברי אמת. אחרי שהם השתכנעו שהוא לא מושתל של המשטרה החשאית, אלא תייר שבא לתומו לבקר ברוסיה, שנו את הבעתם. היו ביניהם כאלה שהתרגשו עד כדי דימה, הודו שזה שנים רבות שלא היה להם ארבעה מינים. למחרת נסע לנינגרד, שם הוא הביא את הסט השלישי, לאח שלו הגאון הרב, רב מדלי, אם אני אומר נכון את השם שלו, היה רבה של קהילת מחזיק הדת באנטוורפן. מי יודע כמה יהודים זכו בשנה היא לקיים את מצוות החג בזכות מסירותו. ואנחנו ממשיכים עניין דיומא. האם ראוי להתווכח עם מוכר ארבעה מינים על המחיר? אז בזוהר הקדוש מובא שאדם צריך להשתדל לקנות את המצוות בכסף, ועל ידי זה הוא ממשיך על עצמו רוח קדושה. ולהפך הזה שואלים, אם קיים את המצווה בחינם, ממשיך על עצמו רוח תומה השם מרחם בו. הרי שזה מה שכתוב בפסוק, ואי קחו לתרומו. מאז כל אשר רדבני לי בהתחיל, קחו לתרומו, שאומר הזוהר, שצריך לקחת את המצוות בכסף. בספר חריידי, הוא כותב בהקדמה, תנאים לקיום המצוות, הוא מביא את דברי הזוהר כתנאי 17. שלא יעשה את המצווה בחינם, אלא יקנה אותה בסחר שלם. הוא לא יקפיד, כדי להעביר רוח תומה, הוא מביא כך, הוא מביא את הזוהר האמור. רב חיים ויטל בספר תעמי המצוות, הוא כותב שראיתי למורי, האריזל, שם פן למוכרים כל מה ששאלו ממנו פעם הראשונה, ואולי מסתרב ממנו על השאר. לפעמים היה מניח להם את הארנק עם הכסף, הוא אומר, קחו כמה שאתם רוצים. הפרי עץ חיים כותב שבעניין שלושה ספרים שמוצאים בליל יום כיפור ואומרים עליהם תורת כל נדרי, אז הנביא שאמר לי, ארי נישון, כתיבה המוריזה ליל יום כיפור, שיקנה הספר הראשון, נקרא כל נדרי, בכל מומן שיפסיקו עליו, כדי שתהיה בגר שנים, כי הוא צריך לו מאוד, ונתן לו כוונה רבה על זה, כפי הנראה, ישמח גדול בספרים אלו. כתוב בספר תשובה מאבא לרב לזר פלקי, תמיד של הנב דב יהודה, שהנב דב יהודה היה תמיד מעדר, מעדר באתרוג מהודר בכל מיני עידור וכסף וזהב, ולא נחשב בניו מאומה, אפילו שהאתרוג היה יקר. ככה מביאים פה עוד ועוד מקומות שמובעת העניין הזה. מוספים פה עוד דין שיוצא מהזור, שעל ברכת שחיינו על פרי חדש, היא ברכת שבח והודעה, ויש בזה מספה גדולה, גם בזה, זה אדם לברך על פרי שקנה אותו בדמים, וגם אם הוא מקבל מתנה, שלא יברך על זה, להקריא במאוד ויברך שחיינו. ואנחנו משכים ילמים מגדולי ישראל, סיפר הגאון רבן ציון פלמן זצ"ל, ששמענו רבי דוביץ פרנקל, שהיה איש סודם ואמונם של החזמי, של רבי סקירוב, פעם אחת לפני סוכות הגיע אדם, שאל לו פרדס אתרוגים, עם אתרוג יפה, מהודר לחזניש לתת לו. חזניש בדק אותו, פעל, אמר שהוא רוצה לשלם, אבל הוא לא הסכים. הוא אמר שנותן לו במתנה, חזניש לא רצה לקחת את האתרוג בחינם, הוא חשש שהוא לא נותן לו במתנה בלב שלם. ולהפך, אולי הוא רוצה שישאר בעלותו, שבחלק במצווה שהוא עושה באתרוג. ואולי הוא גם לא בקי, בעניין של לוחם משל לוחם. שצריך להקנות את זה לגמרי. והוא ניסה לשכנע אותו שייתן לו, שהוא ישלם לו על זה, הוא לא הסכים. אז החזוני שאמר לו, תראה, אני מבין אותך שאתה רוצה לענות אותי, ולכן אתה לא רוצה לקבל את השלום, אבל אני רוצה לשלם לו מצווה, בלי זה אני לא לוקח את האתרוג. אם לא תיקח את השלום, שאתה מפסיד. אני לא יפסיד שאני לא יודע את האתרוג, אני לא תפסיד שלא נהניתי. אז לטובתנו, כדי ששנינו נהנה, כדאי לך לקחת את השלום. באמת הוא הסכים. ואחרי זה הגיע אותו אחד לבריסקרוב, גם עם אתרוג מיוחד ביותר, עוד דבר חזר על עצמו הסיפור. אבל פה זה הסתיים בצורה אחרת, שהבריסקרוב ראה שהוא לא רוצה לשלם, לקבל תשלום, אז הוא לא הסכים לקבל את האתרוג בכלל. כשספר דרור, רב דוד פרנקל תמייס, אז הוא דיבר את זה שהחזני שהיה בבחינת אבו, שלבריסק היה בבחינת אירו, כשהאירו, כל רגע הייתה מול העיניים, הוא פחד שלא יכול לקיים את המצווה, זה היה ממש מוחשי. לכן הוא החזיר את זה מיד לבעלים. ואנחנו ממשיכים בעניין הדיואים, ממשיכים עם סוכה. מה זה החומר של מיימי במיימי? שומעים את זה כל כך הרבה, אולי נגדיר את זה, מה בדיוק הכוונה. אז דבר שראו לקבל תומה, בין מדורץ ובין מדרבונן, פסו לסיכוך, גם התפרות והקורות של הסכך מונח עליהם. כך גם שאר המחזיקים הישירים של הסכך, שמכונים בפסקים השם מיימי. אז כתחיל לא עושים אותם בדבר שראו לקבל תומה מחשש, שמה יבואו לסכך במים את עצמו, ואנחנו גם פסקים, מותר לעשות אותם בדבר שלא ראו לקבל תומה, אבל פסול לסיכוך מטעם אחר. הגדרת מים ידי, שהדבר, דבר שהסכך לא עומד בלעדיו, אבל דבר שזה רק תוספת לחיזוק, זה כבר לא נחשב למים ידי. מים ידי מים ידי, זה כבר דבר שמחזיק את מחזיקי הסכך. לא מותר לכתחילה לעשות מדבר ראוי לקבל תומה. כך נהגו רבים מגדולי ישראל לחזק את המיימיד בדבר ראוי לקבל תומה. אבל לדעת החזוניש, מיימיד במיימיד אינו כמיימיד עצמו. יש מי שכתב שלדייטוי גם מיימיד במיימיד, גם מיימיד במיימיד אינו כמיימיד. אבל גם לדעה הזאת מותר מתסחך. על גבי תפנות שחלקיהם מוצמדים בדבק, בגלל שהדבק בתל העץ, הוא גם לא רואה סיכוך, ומילא הוא לא נחשב כמיימיד. ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי. את המייסה המדהים הבא, סיפר מגיד המישורים, הרב חיים זעיד שליטה. סיפור שהובא בגילון טוב לחצות להשם בזמן האחרון. הוא מספר שלפני כמה זמן, הוא זמן להרצאה במלון בים המלח. זה היה בדיוק בתקופה של הגנות של הדת האתיופים היקרה. הוא אומר, פחדתי מפקקים, מחורים, החלטתי לצאת מוקדם. ברוך השם, הגעתי למלון מוקדם, מאוד מוקדם, שעתיים לפני הזמן, חשבתי מה לעשות. טוב, החלטתי לרדת בינתיים לחוף הנפרד של ים המלח, להירגע קצת מהנסיעה. היה מאוד חם, החוף כמעט ריק, רק אדם אחד ישב שם. כך שמצאנו את שנינו לבדנו בחור פרח הזו. מי שמכיר אותי אומר הרב זה, יודע שאני תמיד מחפש משהו מדבר איתו. אז אם רק אני והוא בים המלח, אז אני לך לדבר איתו. התחלתי לשאול אותו מה... שאלתי אותו מה קוראים לו, הוא לא הכיר אותי, אבל ענה לי בחזרה. מה הוא עושה פה ביום כזה חם? גם שאל אותי, כבוד הרב, מה אתה עושה פה ביום כזה חם? אז הדברתי לו. שאלתי לי תברר קצת. שאלתי אותו בחזרה, מה אתה עושה פה? אז הוא התחיל לספר שהוא עובד בתעשייה האווירית של ים ישראל, ובדיוק היום יעשו מטעם עבודה כל ה-25 עובדים ליום גירוש בים המלח. הוא התחיל בבוקר, עד שהגענו לשלח שבו החליטו לעשות טיול ריינג'רים, ג'יפים. עכשיו, הגיעו 6 ריינג'רים, כשבכל אחד יש אפשרות ל-4 מקומות, ושבסך הכל אפשר להיות רק 24 חבר'ה. כולם הסתכלו אחד על השני. מה נעשה? אנחנו 25. מישהו צריך להישאר בחוץ. ניסינו לדבר עם הבעל הריינג'ר שיתן לעלות לכולם, הסתרפו, שבאחד מהם הסתרפו, יתנסו 5. בשום אופן לא הסכים, אמר מסוכן, חוקית זה גם אסור. אחד יצטרך לוותר, הוא אמר, נהיה שקט, אף אחד לא רוצה לוותר על החוויה חד פעמי. טוב, אחרי כמה שניות הוא מספר על הרב, החלטתי להיות זה שמוותר שכולם ייהנו, ואף אחד לא יצטער. אני מוותר, תעלו ותעשו חיים, אמרתי להם בשמחה. כולם נדמו מגבורת נפשי, ברחו אותי כמובן בלי סוף. אבל במיד אחרי זה הם רצו לרנג'רים וחלו לחגוג בשמחה, הוא אומר, נגיד לך כבוד הרב, זה לא הוויתור קל, אבל עשיתי את ההקרבה, תעשי את ההקרבה שלי. טיול כזה לוקח שעה וחצי, שעתיים, והחלטתי לרדת לים המלח, ליהנות מהרב רפא. רגע, שואל אותו הרב זעיד, למה החלטתי לוותר? מאיפה לך את הכוח? אמר לי, תראה, בשבוע שעבר שמרתי שיחה בהקלטה, בטלפון, עם איזה רב אחד, איזה רב זעיד, קוראים לו. הוא דיבר על המעלה העצומה של מי שמוותר, וסיפר סיפורים יפים על בחור שוויתר למורה נהיגה, בזכות זה עבר טסט, עוד כמה סיפורי ויתור שהביאו ישועות. חזקתי מאוד, והחלטתי שאני גם רוצה לוותר הפעם. מה אתה אומר? נפעמתי. נעים מאוד, אני הרב זעיד. הבחור שלנו המאום, תרגש עד מאוד. אני לא מאמין, לפני כמה דקות ויתרתי בזכותך, והנה אתה פה מולי, איזה השגחה מצלר. בבקשה, הרב, תברך אותי שבזכות הוויתור שוויתרתי, אני אתקל את זיווג גון ומתחתן השעה. בן כמה אתה? 28. טוב, אני מברך אותך מכל הלב שזכות הוויתור הגדול שעשית. נזכה בקרוב לזיווג טוב ומוצלח, הוא ענה אמן בכל הכוח, ונפרדנו בשמחה גדולה. טוב, יצאתי מים המלח, הגעתי למלון, התחלתי בשיחה, עד בסוף קרה דבר מדהים. אם ההרצאה ניגשת אל האישה, פונה בתחנונים, כבוד הרב, אני עושה ברכה, בבקשה, זה לא בשבילי, בשביל גיסתי. גיסתי עשתה מעשה מופלא, ואני מבקשת שבזכות המעשה תזכה לזיווג הגון. התחיל לספר שגיסתי רווקה בת 28, לפני כמה זמן היא סגרה נופש 3 ימים בים המלח. שמעתי על זה וגם אני רציתי לצאת. אמרתי לבעלי שאני רוצה לצאת לנופש כזה, והוא הסכים, אלא שאז נוצרה בעיה, מי ישמור על ילדים? יש לנו ברוך השם 8 ילדים כן ירבו. לא פשוט להשתלט אליהם לבד 3 ימים. לא לנו פתרון. בדרך לא דרך, הגיעו הדברים לאוזניה של גיסתי שכבר סגרה את הנופש הזה בים המלח. כששמע על הרצון שלי, החליטה לוותר על הנופש שלה בשבילי. כמו אני יודע שצריך לתברר יותר ממני, יש לך 8 ילדים נהיינה רז, ויתקועה לזה. אז הנה, תלכי לנופש שאני סגרתי ואני אשמור אחרי ילדים. אל דאגה, אני אצל לנופש בזמן אחר. אז לכן אני מבקשת שהרב יברך אותי, יברך אותה, שתזכה לזיווג גדול, מסוד אותו ויתור גדול. שהיא עשתה למעני, שלכן אני פה, כעת נהנת. אמר הרב, התפעלתי מהגיסה, אותו גיסה צדקנית. אלא שמיד עלתה לי הצעת השידור שלה. אמרתי לה, אני מברך אותך שתזכה לזיווג הגון, ולדעתי, השידור שלה נמצא עכשיו בים המלח. היא התפלה מהברכה, לא הבינה. אז ביקשתי מהם את המספר הטלפון של גיסתה, מיירתי בחזרה לחוף הנפרד. הבחור סיפר לי שהוא הולך להתעקש שם לפחות 1.5 שעה, כי הבאתי שעדיין הוא יהיה שם. ברור לי שיש כאן שידור מתאים, שידור של 2 ותרנים, זה שוויתר על הטיול, זאת שוויתרה על הנופש, שידור משמיים. כל כך הודיתי להשם כשראיתי אותו עדיין יושב בחוף. רגוע ושלם. קראתי לה ואמרתי לה, בוא הבחורצ'יק, נתתי את השידור שלך, ותרנית בדיוק כמוך. סיפרתי להם פגישה ולפני כמה ימים התארחו בשעה טובה מוצלחת בדרך לעוד בית שהוקם בזכות הוויתור. כל כך התרגשתי מסיים הרב זעיד. לראות איך נרקם השידוך הזה שכל כולו זורע צדקות מצמח ישועות. אדם מוותר כאן, הוא לא יודע מי מצמח לעצמו ישועה והזיווג במקום אחר. אך פרק לא ימי. אנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי, מדריך קצר ותמציתי, איך לבחור ארבעה מינים כשרים ומודרים, בשולחנו של הרב הגאון אמר אותך לב ישברת ושליטה. לולב, איך בוחרים לולב רבותיי? לבדוק את גוף הלולב שהוא לא יבש, שהוא מזן כשר ולא קנרי, שהעלים שלו קצרים מזריקים מגלושים, שפי ישר ולא עקום, לוודא שעליה אמצעי סגור עד למעלה, וידור מצווה, על כל פנים ברובו. לבדוק שעליה לולב לא נפרדו מגוף הלולב בשורשם, ולעין היטב בראש עליה אמצעי שלא נקטם במשהו. ושאין הפרש ניכר בגובה בין שתי העלים של עליה אמצעי. בחירת אתרוג, אם יש לו פיתם, ואם אין פיתם, לבדוק שיש גומה שהפיתם נפל בצורה טבעית בתחילת גדולו. אם יש חלק מהפיתם שמראה שהפיתם היה בשעתו, בשעת הגידול, סליחה, ואחרי זה הוא נשבר, הוא צריך שול חכם. לבדוק שאין שום מראה פסול בשליש שלנו מהשפעה למעלה כל, אלא שיפוע. אם יש מראה קטן מאוד שלא נראה לעין או בלטל שנעשה מפציעת אלה שגיד ידרר לחכם. לבדוק שאין בשער שטח האתרוג גמרות פסולים שמפוזרים ברובו ושומרים ברוב וכופו ושומרים שלא יהיה שלוש, אפילו במקום אחד. לבדוק בכל שטח האתרוג שלא יהיה כלוף וחסרון, שלא יהיה כלוף וחסרון מהאתרוג, וחסר פוסל גם בתחתית האתרוג. יכול להיות אתרוג נקי בחלקו העליון ונמכר דברים לרובים, אבל הוא פסול בגלל חיסרון שיש בתחתיתו. כמו כן, באתרוג נקי מאוד חשוב לבדוק אם לא קלפו ממנו מראה פסול שהיה עליו, ועל די זה נעשה חסר. אי, שיהיה גדול קשור. דבר נוסף, חשוב מאוד לקנות בשם מודר, שלא מורכב, ושהופרשו תרומות ומעשה. עד אז, צריך לבדוק שהעלים חופים את עצו, שהוא לא ייבש, שיצאו כל שלושה העלים באותו גובה, שזה עד אז משולש. האורך שלו, לפי החזוני, זה 28.8 סנטימטר, יש מחירים בטפח מרווח שזה 29.4. השיעור מתחיל בראשו, מתחילת ענף ולא מעלים. בתחתיתו, מהקן של העלים ולא מענף. זה נוגע מאוד לקן שעל הגבול לדעת אם הוא משהו. ערבה, לבדוק שלא יבשה, לבדוק שלא נחתך הראש. כמה ציוע ערבות שראשה מסתיים בעליה נקרא לבלו, וזה מראה שלא נקטן. אנחנו ממשיכים עם עניין של שכח. חז"ל אסור לסכך בקורות עץ שרוחבן ארבעה טפחים ויותר, כיוון שהן דומות לקורות המשמשות לתקרות בתים, וקיים חשש שמתוך כך יבוא אדם לשבת בסוכות תחת תקרת ביתו, שפסולה מהתורה גם כשזה עשוי מקורות עץ בלבד, שהרי מצווה היא לשבת בסוכה דירת ארעי ולא בבית שגרים בכל ימות השנה. האיסור הזה מכונה גזירת תקרה, והוא אמור רק ביחס לקורות וקרשים וכדומה, ולא ביחס לענפים. לכן מותר לכתחילה לסכך בענפים בכל רחוב שהוא, ומאידך, בקורות עץ נהוג לא לסכך בכלל, גם כשרוחבן פחות מארבעה טפחים. ושניים היו שנהגו לסכך בפלאפונים, זה נשרי עץ זקים וארוכים. יש משורה שגם אלה שנהגו ככה, שבין לכל סכך חדש, ראוי להעדיף סכך רגיל על פני הפלאפונים. מחצלות תעשיות מנשרי עץ דק, שבדיק יש שורה שאין לסכך בהם, משום שהן דמות לנשרים, שרוחבם ארבעה טפחים, ויש שכתבו שכיוון שנשרים האלו לא דומים לתקרה, בכלל, אז יותר לסכך בהם. אבל יש מהם שחשש להקל בזה למעט. שכך קיינס, שמצוי לזמננו, הוא קושר לסיפוך לכל הדעות, כיוון שהקנים שמהם הוא עשוי, לא משמשים בכלל לייצור של תקרת בתים. ואנחנו ממשיכים לקט עובדות ליום הדילולה של הבריס קרוב, שהיה בערב יום כיפר. אבל קרע הקבוע במניין של הבריס קרוב, היה רבי יעקב גולובנצי. הוא היה ממספקי החלב, מתושבי ירושלים, היו קוראים לו ינקל דר מיליחיגר, יעקב החלבן. רבים עדיין מתושבי ירושלים זוכרים את הדמות שלו, היה מלא שמחת חיים, ושמח אלי כיוון אושים, אבל עם כל זאת, לפני הבריס קרוב, היה עמד כעבד כמי לפני רבו. שנה אחת בשבת חול המועד, סוכס, לפני שקראו קהלת, הוא ניגש, הבריס קרוב לחש לו משהו באוזן, ומיד ניגש והתחיל לברך על מיקרו מגילה, כשהוא פותח בקריאת המגילה במהירות כדרכו. אבל לפני שהוא הגיע לקטע בפסוק לשחק עושים לחם והכסף יענה את הכל, הוא הגיע לקטע והכסף יענה את הכל, נעצר והתחיל לקרוא עם תינות ועורך בניגון, בנגינה מסלשלת, והכסף, ינית, הכל. עד שכל המתפעלים פרצו בצחוק, וגם הבריסקי רוב, אלא חיוך על שפתיים. טוב, ושוב הוא חזר, גמר את הפסוק הזה, והמשיך לקרוא הלאה. בבית בריסקי לא מספרים את ההמשך, אבל יש אומרים שהכר, אחרי זה נודע, מה היו דברי רבי יעקב שאמר לבריסקי רוב. הוא היה שרוי בשמחת יום טוב, ועל זה בדעתו. דעתו על זה עליו, והוא ממש באוזנר בריסקי רוב דרך בדיחות זה, שבאם לא יחייך, ובהכסף יענה הכל, אז הוא לא ממשיך בקריאת המגילה, כמה שהקמיה שלו יצא על שם שמיים, להביל את עיני הממון בעולם הזה, להביל מלשון הבל, עיני הממון בעולם הזה בפני השומעים, עד שגם בריסקי רוב הסכים, וידי הסביעות רצונו בחייכו, שעה שקרה רבי יעקב והכסף יענה את הכל. בכל פנים, הפעולה של רבי ינקב עשתה פירות, וכך שעד יום דיום בייס בריס לחכות את והכסף של רבי ינקב. באותו עניין, סיפר מפי החוסר רבי שלמה בידרמן זצ"ל, מיללוב, על הזדמנות נוספת שהוא שימח את רבי ינקב אותו חלבן, אותו רבי ינקב. הוא סיפר שהוא היה כמה פעמים בבית שלו, ואחד מהם זה היה בליל פורים, אחרי התפילה. ואז קרה כזה דבר. רבי ינקב הודיע על הזמן של קריאת קריאה סטורקיה, ולשונה של בריסקי רוב שקריאה זבוב העמולק תהיה 9:30, ומיד נעמד ינקר ומיליחיגר והכריז בקול, מורגן אל תקום את המולק, מחר ב9:30 מגיע המולק. בריסקי רוב העלה חיוך, אלא שאחד הנוכחים, היה צעיר לימים, נהנה מהבדיחה וחזר עליה בעליזות, אז כבר הרצינו את פני בריסקי רוב. שנה אחת בחור אחד הגיע להתפלל בראש שונה בבית של בריסקי רוב לפני התקיעות פנה אליו הגאון הצדיק רבי זאבדוב צ'צ'יק זצ"ל מגאוני וצדיקי ירושלים שהוא נמנה על המתפללים הקבועים בבית של בריסקי רוב ואמר לו תקשיב היטב לשיחת המוסר שבריסקי רוב משמע לפני תקיעות. מאוד התרגש על הזכייה לשמוע דברי אלוקים חיים, הייתה זו כאפרכסת. והנה לפני תקיעות, בריסקי רוב הכריז דברי החזה הקבועים, מה שהוא משמע כל שנה, שצריך לשמוע את התקיעה כולה הצופה, ואפילו אם שמעו שיעור תקיעה, אם לא שמעו את ההתחלה והסוף, לא יוצאים מדי חובה, ומיד פנה לתקיעות. אחרי התפילה, פנה הרב צ'צ'יק, שעד אותו בחור שמעת, היה דברי מוסר, לא הבין מה מיוחד. אולי שיחת מוסר אתה מתקיעות. אז הוא אומר, שמעת את הסוף? ראית בידי חרדס קודש, אמר את המילים. אם לא, אז לא יצאו ידי חובה. אחד השנים לפני, לפי זיכרון אחד מפעלים, מהבחוץ רבנו חומה בשליטה, כמדו מזהה בשנת תשט"ז, ביום הראשון של ראשון, אבל תוקע הקבוע לא הצליח לתקוע, הוא הפך את השפר מלמעלה למטה, לא הצליח. אחרי התפילה הלכו לבקש בהתוקע אחר בלמחרת, מצאו את הגאון רבבור עמוד חייב ברייטשטיין. למלות מקומו בבעל תוקע בבית של בריסקי רוב. עוד באותו יום הוא עלה לבית של בריסקי רוב, בחן אותו ועמד על טבעו, לימד אותו הלכות, בשיטת אביו, הרב חיים בריסקי. למחרת, שני תקיעות, נפתחה הדלת ונכנס דמות יהודי עטוף בטלית מופשלת עד אחורי עיניו, לבוש כולו לבן, גם מול כירושלמי המסורתי, קפטי לבנה, חגורה לבנה, הכל לבן. כשהפעות והזקן שלו נוטפים ממה המקווה שהוא עכשיו הוא טובל, התנועות שלו התלהבות, כאילו ניצוצי אש, עד מראה התברר שדובר לא אחר מאשר הבעל תוקע החדש. אבא מראה שלו נדמה כי מי שנה לעצמו את ענייני התקיעס בכל ספרי הקבולה, הכין את עצמו בנבחי רמזה וסידותי על פי כוונות האריזה וסירופי הרשש גם יחד. בריסקי רוב ושם הצד השני של השולחן, מיד שהוא הבחין בו הוא נרתע, ופנה אליו בלשון תחנונים, אני מבקש מכם בלי שום כוונות, רק כוון אל הצד וכוון אל האויץ. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים של הרב פנחס ברייר. הוא סופר על השפחיים מצאן, שבזמן שהוא הקים את המפעל הגדול, מפעל השס, פנו אליו עסקנים בגנה שאי אפשר לדרוש מהלומדים לעמוד בעומס לימודים כזה, מבחנים, 70 דף לחודש, גמור השיטריצות. אולי, אולי כדאי לרדת מהאוהל לטובת מסלולים פחות טובים, ענה להם השפחיים, מאז שעבר את מורות השואה, לא קיים אצלו מושג לא שייך. לא שבזמן המלחמה לו גבי, שלוקח לו את הטליס והתפילים, כי הרי בחלש. הוא אומר, בשואה, הכריחו אותי הנאצים לסחוב אבנים במשקל כולל של 100 קילו, 3 קילומטר, מרחק 3 קילומטר, והצלחתי. הייתי מסוגל. ואז אומר, לא קיים אצלו מושג לא שייך. הסיפור הזה אומר הרב בייר, תמון מושג, תמון יסוד שאמור ללוות אותנו בחיים, צריכים לדעת שקיימים בינינו בקרבנו כוחות עצומים, כוחות שלא רק שהם לא בשיעור שציינו, אלא מדובר בכוחות, אנחנו אפילו לא יודעים על קיומם. אדם אוהב מנוחה, אבל משלן הרב היה אומר שבראשי תיבות גוף, זה ראשי תיבות גוף ויל פרסן, הגוף רוצה לזלול, גוף ויל פופן, הגוף רוצה לישון, גוף ויל פיין, הוא רוצה להתעצל. אנחנו משיבים ואומרים, גוף וספוינג, אתה תציית. אין צורך איפה בסיבה מיוחדת על מנת להתעצל, זה הגוף. להפך, אנחנו יכולים לקש סיבות, להניע אותו, לדרבן את הגוף לעשייה. אין שיכולים היו להיות גדולים בתורה, גדולים בעבודת השם, הם פשוט לא מגיעים לזה כי חסר להם את המחייב, להם את הדחף. להוציא מהכוח אל הפועל, רק בזמני מצוקה או חוסר ברירה, אז פורצת האישיות והעוצמה שלהם במלוא הכוח. היסוד הזה אומר, חייב להיות אבן דרך בבניית האישיות הרוחנית והגשמית של כל שאף הוא מבקש. לא נציב לעצמנו יעדים, אם לא ניכנס למחויבויות, נצא רק חלק קטן מהפוטנציאל העצום שטמון בנו. שיח הרב בייר ואומר, זכינו ודורנו התברך בעשרות ארגונים שמעודדים את לימוד התורה, בעשרות מסלולים שונים ומגוונים. הבולט בהם והמרכזי שבהם ארגון דירשו, שכל יהודי שרוצה למצות את הפוטנציאל האלוקי, משתלב באחד מהם ועד מרוב מבין שהרדה העול והחיוב הגיע להצלחה. עוד לפני כ-60 שנה היה אולי אחד מאיר ושניים ממשפחה שזכו לסיים קשה. מי היה מאמין אז שדווקא בדור כשלנו עשרות אלפי יהודים, ובהם כאלה שתרודים על המחייה ועל כלכלה, יהיו אלו שיזכו לסיים קשה. שנתבוננו מהנראה זו תוצאה ישירה של הכוח המחיים. קראתי בזה, כל אחד יכול להעיד שלא מטרימים אותו לדבר מצווה, באופן שאתה צריך להפריש סכום כסף בזמן, זה המינה נמנע, בקושי גמר את החודש. אבל ברגע שחתם הוראת קבע חודשית, צבר סכומים גדולים שהופרשים ופשבונו לדבקה, זה הכוח של המחיים. עכשיו הוא אומר, בית. בית זה מקום שאנחנו מרשים לעצמם להיות הכי טבעיים, בבית אין לנו כוח לעול, מחייבות, אנחנו רוצים לנוח. כמה פעמים החלטנו שמהשבוע נקבע זמן איכות עם הבחור ישיבה או לימוד ביחד עם הילד, סתם טיול נחמד עם המתבגרים, שלא נדבר על כל הקשור לשיפור האווירה בבית, והדברים נדחים ונדחים, כתוצאה מהכלל הידוע, שמה שהלב חושק, הזמן נושק. אז אם לא נציב לעצמנו יעדים, לא נכנס למחויבויות, נציל רק חלק קטן מהפוטנציאל העצום שטמון בנו. מי שואף להגיע רחוק, קובע לעצמו יעד חזק ומחייב, מובטח לו שלפחות את חצי הדרך יצליח לעבור. מי שיסתפק במטרה של יד ממוצע ופשוט, יפה גדול אם יעבור את השלב הראשון. נחפש רבותיי את המקורות הנכונים והמצבים בהם אנחנו מרשים לעצמנו חופשיות וטבעיות, ודווקא שם נקבע ונחליט על הרגלי חיים נמוכנים, בלי פשרות והנחות. ואנחנו רבותיי המשכים דפנים בהלוך, אנחנו חוזים בשעת אור בסימן טוב למדלת סעיף דלת. האם שליח לבדיקת חמץ יכול גם לבטל את החמץ? ומדוע לכתחילה אין למנות שליח לביטול? על כך ועל עוד נושאים העניינים, נלמד היום בדף היום בהלוך, זה נוכל לשמוע בשלוחה 1, לשיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו תנאי הדף היום בהלוך. לדעת השולחן ערוך ורוב הפוסקים, אדם יכול לשלוח שליח לעשות ביטול חומץ לחמץ שלו. השליח הגיד את הנוסח הביטול הרגיל, שמי מתמין להסבת הנוסח כלפי אחר, שכל חמי יוחמם כדאי כי ברשות שדפלויני. במה דברים אמורים? שלחו אותו לבטל, אבל אם שלחו אותו לבדוק, אז אין בכוחו להשאיר לבטל, למרות שזה הדרך אחרי הבדיקה. יש אמורים שכוון שלחו לבדוק, אז מסתום גם הייתה הכוונה לביטול, וראו שהשליח לבטל, חשש שהמשליח שמח עליו, לא יבטל בעצמו, הוא מעיד, אך גם שלח יבטל. אבל אם המשלח נמצא, אז לכל הדעות הוא צריך לבטל. יש אומרים שיש לבטל די שליח בגלל שביטול חמץ, זה כאין הפקר, הפקר לא שייך לעשות די שליח, ויש להחמיר כדי הזאת אם לא בשעת הדחק. כל שכן במקרה שהוא לא יכול לבדה אם השליח עשה שליחותו, והוא לא יכול לבדוק בעצמו את החמץ בביתו, שאז חבטו לבטל את החמץ עם דאורייסה. בדינים דאורייסה לא אומרים חזקה שליח עושה שליחותו, אך שהוא לא יכול לסמוך על השליח, בוודאי צריך לבטל בעצמו. בלי מינוי של שליחות לכל הדעות, אדם לא יכול לבטל את החמץ של החבר שלו, אבל אישה שבעלה לא בבית ויש סיבה לחשוש שהוא ישכח לבטל בעצמו את החמץ, יכולה לבטל את החמץ גם בלי שהוא ביקש את זה ממנה, ויש מחמירים גם באישה. בשעת הדחק ניתן להקל. וכמו שאמרנו, אדם שלא יכול לשלוח את חברו להפקיר את החסיו, אז גם בדיעבד ההפקר לא אוכל, ויש כמה סיבות. א', בגלל שהפקר נחשב כנדר, אדם לא יכול לעשות שליח לנדור בשבילו. דבר נוסף, הפקר שלא מופקר לכל, דהיינו במטרה שכל מאדם יכול לזכות בו, בגלל מי שמצריר בשעת ההפקר שזה רק יצריר חניים, והשם לא יכולים לזכות בו לא אוכל, ובהפקר ידי שליח, השליח לא יכול לזכות בו. כי הרי הוא עצמו מפקיר, אז אם אלי זה לא הפקר לכל אדם, לכן זה לא יכול לחול. עוד דבר, אדם, דבר שאדם יכול לעשות בעצמו כשהוא עומד שם בלי הליכה למקום אחר, בלי שום טרחה, אז שליחות לא מילה, כי אין בצור בשליחות. אין מה שמעכב אותו בעצמו. אם אלה מה מילה השליחות. עד כאן מניעת דפרים בלוח שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מיד אחרי בדיקת חמץ מבטלים את החמץ שלא נמצא בבדיקה. ושבים ומבטלים למחרת אחרי סביבת החמץ לפני תחילה בשעה השישית, בשעות זמניות. כל החמץ שברשותו. אין לחלקו הפוסקים, אם אפשר לבטל במחשבה שצריך לבטל דווקא באמירה. הגויים תקנו נוסח לביטול חמץ בארמית, שהייתה שגורה בפי המון העם במקומם. מי שלא מבין ארמית, אז הוא צריך לבטל בתרגום לנוסח, לשפה שהוא מבין. בדיעבד אם הוא לא מבין, אבל הוא יודע התוכן של הביטול חמץ, אז זה ביטול חמץ. תפליג מהם אחורה, נזכר מה שמענו באותו יום, עיר שמוקפת חומה, או בתיקון עירובין, ואין ברשות רבים דאורייתא, לא שייך לחלק אותה למספר שיתוף ומבוי. אבל מבוי, בעיר כזאת שעשו בפתחו תיקוני חצר, הרי מופרד בזה משלח חלק העיר, ואפשר לעשות פה שיתוף מבואות לעצמו. בדעת השכונות הפרדה כזאת אפשרית רק בפתחי המבואות, אבל ברחוב הראשי של העיר, שהמבואות מובילים אליו, והוא מוביל מחוץ לעיר, ובערים אחרות, גם רוחבו פחות מ-16 רמה, כן, שזה רוחב רשות הרבים, דאורייתא, לא שייך למצוא הפרדה באמצעות בשביל לחלק את העיר לשני שותפים, אלא באמצעות מחיצה של ממש. בגובה 10 טפחים עם שער התנאים הנדרשים למחיצה. לדעת הרמו, הדין שלא ניתן לבצע הפרדה ברשות הרבים בין שני חלקי העיר, זה אמור רק בנוגע להפרדה שנעשית לאורכה של רשות הרבים, שהתושבים שבשני צידי העיר משתמשים בכל אורכה של רשות הרבים וכן בשעריה שבשני עבריה. אבל הפרדה שנעשית לרוחבה של רשות הרבים, באופן שהתושבים שמעברה אחד של הפרדה משתמשים רק בחלק של רשות הרבים שמקביל להם, בשער שמוביל אליו, והתושבים שמעברה השני משתמשים רק בחלק אחד, האחר של רשות הרבים, סליחה, מקביל אליהם, בשער מוביל אליו, אז יהיה ניתן לבצע גם באמצעות לחי עקומה. יש אומרים שאפשר לבצע באמצעות תיקוני חוצר בלבד, ולכתחילה ראוי להחמיר כדעת השולחנו. דף ניתן דבלי, מה הדין אם התערבו חטוס ואוילה? האם אפשר להקריב תוירים במקום בניונה, וכיצד אכן שגוזל אחד יפסול 7 קינים? כך ועל עוד עושים מעניינים, מה דיום מסכת מעין לדף קופה אף. ולקראת סיום מתי, החפצים בחיים. אנחנו עושים בפתיחה בסעיף ג' מלאבין, שפתוח חפץ חיים, שמי שמספר לשון הרע עובר גם על מה שנאמר, שמור בנגע הצורה, תשמור מועד ולאסס. כמו שחזל מפרשים שמלבד האיסור שנאמר כאן, שמי שיש בו נגע, שצריך להיזהר לא לקצות אותו, אז מה שהתורה הוסיפה לשמור מאוד, כוונה שלא לשכוח מנזר משנור, כשלא יבוא אליך הצרה. והנה מובהר בחזל שהדרך לשמור מאוד, זה על ידי המראה של הפסוק הזה. זוכר אשר עושה השם לוקח לו מרים. ולכאורה, הרי אנחנו רואים את הפסוק כל יום. עדיין אנחנו לא מרגישים שזה פועל אלי לשמור מאחד. אכן החופץ חיים, בסביב הזכור למירה, הוא מסביר את הסיבות, ואת הדרך להתגבר עליהן. הבורים בסוף מביאים גם את תמצית הדברים שלו שם. סיבה ראשונה שאדם לא מכיר בחד הזה בחומרה, וכדי להכיר בחומר אחד, הוא צריך ללמוד את הפסיכה, את שער הזכירה, ואז יכיר את גודל החד. הסיבה השנייה, שאומרים את הפסוק הזה, אבל לא מתבוננים במרירות העונש שקיבל המירה מגל החד. הסיבה השלישית שגם הוא מכיר בחומר החטא ומתייש ואומר, מה תולי זכירה, רבים זכו ולא עלתה. זה אין לומר כלומר רב מצרים, אני צריך להתבונן ורש אחרי כמה שמות שיתרגל, זה יועיל לו. הסיבה הרביעית שמאדם לא שומע את עצמו, ודברים שמביאים לדי לשנורא, אז מה יעזור לו הצעה של זכירה? אלא מה הצעה לדעת ולהשכיל, מה הדברים שמביאים, ולכן צריך ללמוד שמרת הלשון, שער התבונה. שם כתבו דברים איך להיזהר מהם, שלא לבוא את דרך הזה. והסיבה החמישית, שאחרי שאדם ירבה בחטא הזה, כבר מסיד את היצר להתייאש, שאין לו תקווה, ולא תראה לי שום סגולה, ונופל עוד ועוד. והצעה לזה, הצעה זה להתחזק מאוד, ולעשות תשובה על העבר, ולהתחזק על העתיד. שאם לא כן, אומר החבוצ חיים, לא יפיל היצר את האדם ויסיתנו, שאם לא כן, יפיל היצר האדם ויסיתנו עד שואל. ולסיום הבדל התחזקות יומית, אומר הפלא יועץ, חיוב מותר ליתן עניים לעניים צדקה חלק ואשפזין, שאם ייתן, שר וברכה מהם כמפורש בזוהר, הוא ממשיך שיזמין לשולחנו איזה עני, אם הוא לא יכול לפחות אין צדקה, בערב הרגל על כל סעודה ויגיד, זה אני נותן צדקה בשבילך לקברו משפיז, וזה בשבילך להקיץ חוק, וכן זה הדרך. הובא שהרב חיים צנזר היה מרבה בצדקה בערב סוכות, ולא השקיע כסף רב פשוט בסוכה, והוא אמר, לא יש סוכה יפה ביותר, שהעניים לא יהיו רעבים בחג. שתתם רבותיי, קודם החג, לתת כסף שיחולק לעניים לצורכי החג, עבור כל יום מימות החג, ועל כל חלק בנפרד נאמר, וחלק קברו משפיז, וחלק יצחוק וכן הלאה. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שאלו כאן המשך יום נפלא, שבת שלום, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בחמיות ובגשמיות, בכל תעושה.